פסחים, דף נ"ז, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים תנו רבנן. מספר את הברייתא, היה יהודי, קראו לו בועיין, כך היה שמו. בנו, היה לו גינה של ירקות משובחים, וירקות, לא צריך להשאיר בשדה פאה לעניים, לתת קצת בשדה להשאיר לעניים. לא צריך להשאיר פאה לעניים בשדה של ירקות. והוא כן השאיר פאה. בן בועיה נתן פאה לירק. אביו הגיע לגינה של בנו, והנה הוא רואה, בא אביו ומצא לעניים שהיו טעונים ירק, לקחו ירקות בחזקת פאה. עומדים על פתח הגינה, באים לצאת. אמר להם, אל תצאו, תעמדו פה רגע. בניי, השליחו מעליכם את כל מה שלקטתם, תחזירו פה לשדה. אל תיקחו את הפאה הזאת. מה? אל תדאגו, אתם לא תפסידו. אני נותן לכם כפליים, פי שניים בירקות מאוסרים, במאוסר. זה שאני אומר לכם, שתשאירו כאן את הירקות ואל תיקחו את זה, לא מפני שאיני צרה בזה שלקחתם. אין לי צרות עין שלקחתם עד הרבה שלכם לבריאות. אלא מפני שאמרו חכמים, אין נותנים פאה לירק. ומה שאתם לקחתם זה לא פאה. אתם רגילים, כשאתם לוקחים פאה מכל מיני שדות, שאתם לא מפרישים מעשרות מהפאה שאתם לוקחים. כי זה הפקר, ומהפקר לא צריך להפריש מעשר. אבל פה, מהירקות האלה, אתם כן צריכים להפריש מעשר. אז בשביל שלא יהיה פה כל מיני תקלות, שהחלק כן יפרישו, חלק לא יפרישו, עזבו, אל תיקחו את הפאה הזאת. אני אביא לכם כמה שלקחתם פי שניים מירקות מאוסרים. בתוספות הוא שואל, הרי מה זה משנה אם זה פאה או לא פאה? בעצם, הרי בן בועיין הפקיר את הירקות האלה, והפקר פטור ממעשר. תוספות מביא שהכלל הוא, יש דעה שסוברת שהפקר, זה רק אם מפקירים לכולם, גם לעניים וגם לעשירים, מי שרוצה שייקח. אבל פה בן בועיין הרי לא הפקיר גם לעשירים, הוא נתן את זה רק לעניים, זה לא נקרא הפקר, אז הירקות האלה חייבים במעשר, העניים יהיו בטוחים שהם קיבלו פאה, פאה בדרך כלל פטורה ממעשר, אז הם לא ייתנו מעשר. לכן אביו אמר, רבותיי, תשליחו את כל מה שלקחתם, תשאירו פה, אני אביא לכם פי שניים ירקות מאוסרים. שואלת הגמרא, בסדר, אבל למה לממרא להו, שמה הוא צריך להוסיף את המילים, אחרי שהוא אומר להם, אני אתן לכם כפול, מה הוא צריך להגיד להם? לא מפני שאיני צרה. ברור שאינו לא צרה, כי הרי הוא נותן להם כפול. מתרצת הגמרא, כי איך ידל עולם הוא, כשהעניים שומעים אותו אומר, תשאירו את זה פה, אני אתן לכם כפול, אל תדאגו. מה העניים יגידו? מה שאתה תיתן, מה שאתה לא תיתן, חסר אנשים שמבטיחים ולא מקיימים, אנחנו לא סומכים עליך. אתה רוצה להרוויח את הירקות האלה, שהבן שלך נתן, שהוא לא חייב לתת פאה, והוא נתן לנו מתנה, אתה רוצה לקחת את זה מאיתנו, ואתה מבטיח לנו הבטחות באוויר, אז, ואתה בסוף לא תשלם לנו. לכן הוא אומר להם, הסביר להם, מה הסיבה שהוא אומר להם להשאיר את הירקות כאן? כי איך דלא למרו, כדי שאני, הוא אמר להם, איני לא צרה בכם, אני אתן לכם כפול, והוא מסביר להם, הסיבה שאני אומר לכם להשאיר את זה פה, מכיוון שזה פטור מפאה, הירקות האלה. ושלא יחשבו, דחו יקמת חילנו, סך הכל הוא דוחה אותנו. אני אתן לכם כפול, כן? בסוף אנחנו נשאיר פה את הירקות, והוא יזרוק אותנו, לא ייתן לנו בסוף שום דבר. פשוט אומר להם, לא, רבותיי, אין לי שום עניין להפסיד אתכם. אני אתן לכם כפול, אני באמת אתן לכם. אז תשאלו בשביל מה אתה אומר לנו להשאיר את זה פה. אל תיתן לנו כפול, ואל תגיד לנו, תשאיר את זה פה. אתה רוצה לתת לנו עוד? תביא לנו עכשיו את הכפל, תוסיף לנו. למה נשאיר את זה פה? אומר להם, לא. איני אינה צרה בכם, רק אני רוצה שאתם תוכלו לקחת את הירקות האלה, לא יצא מזה שום תקלה, לא יצא מזה שום מכשול, לכן אני מעדיף לתת לכם ירקות מתוקנים, ואת הירקות האלה שיש בהם סיכון, שאולי יהיה בהם תקלה, כי אתם רגילים לא לתת מעשרות מפאה, כי פאה פטורה ממעשר, אבל פה זה לא באמת פאה, כי הרי ירקות פטורים מפאה, והוא נותן לכם סתם מתנה, אתם כן צריכים להפריש על זה מעשר, אבל אתם לא רגילים להפריש מעשר על פאה, אז בואו אני אתן לכם ירקות מתוקנים, ולא תצא שום תקלה על ידי בני. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, בראשונה היו מניחים אורות קודשים בלשכת בית הפרווה. הרי כשמביאים קורבנות בבית המקדש, היו מקריבים את הבשר, וחלק על המזבח, חלק היו אוכלים, ומה עושים עם האור של הבהמה? היו נותנים את זה לכהנים. אורות של קורבן עולה, חטאות, אשמות, קורבנות ציבור, היו מחלקים את זה בין הכהנים. עכשיו, הסדר בבית המקדש היה שלא כל הכהנים עבדו כל הזמן. היו 24 משפחות, משמרות, כל שבוע באה משפחה אחרת, והיו מחלקים את אלה שבאו, את המשמרה, מחלקים אותם לכל ימות השבוע. כל יום עבדו בית אב, זה היה נקרא. חלק מתוך אותה המשפחה, כל יום עבדו כהנים אחרים. עכשיו, היו מניחים את האור של הבהמות, שזה מצרך יקר, היו מניחים את זה בלשכת בית הפרווה. לערב, בעוד סוף היום, היו כל הכהנים שעבדו באותו יום, אנשי בית אב, זה נקרא אלה שבאו לעבוד באותו יום, היו מחלקים אותם לאנשי בית אב. כל אחד היה מקבל חלקו שווה בשווה. מה קורה? אבל כשיש חלוקה ויש אנשים חזקים, יש אנשים חלשים, אז כמו בהרבה חלוקות שאין סדר, באים החזקים ולוקחים יותר, והחלשים בסוף מפסידים. היו בעלי זרועות, נוטלים אותם בזרוע. בשביל לעצור את הבלגן ולעשות סדר, התקינו שיהיו מחלקים אותם מערב שבת לערב שבת. התקינו שמחלקים את האור פעם בשבוע. מה הרווחנו? אתה עושה רק בלגן כפול ומכופל. כל האנשי בית אב של כל השבוע, כל הכהנים של אותה משמרת באים יחד, נהיה פה בלגן גדול, נכון? ומצד שני, כשיש כאן יותר אנשים, האנשים הבעלי זרוע לא מעיזים לעשות מה שהם רוצים, אלא הם באמת מכבדים גם את האנשים החלשים ומחלקים שווה בשווה. עטיין כולו משמרות ושקלן בעדדי. היו באים כל אנשי המשמר, מתחלקים שווה בשווה. ועדיין, גם כשכבר נהיה יותר סדר, היו גדולי כהונה, השרים של הכהונה, נוטלים אותם בזרוע. אנשים לא מעיזים להגיד להם מילה, הם האנשים החשובים, לקחו יותר, ניצלו את המעמד שלהם לרעה. עמדו הבעלים, דיינו כל הכהנים של המשמרות, החליטו יחד, והקדישום לשמיים. אמרו שכל האור, הכהנים החליטו שכל האור, מכיוון שהם הרי לא מקבלים כמו חלקם, מה שמגיע להם, הקדישו לפחות שהאור הזה יהיה לבדק הבית, לבית המקדש, לפחות האור שלהם יהיה האור שהם אמורים לקבל, של הבהמות, לפחות שזה יהיה מוקדש לבדק הבית. והגזברים ימכרו את האור לעבדנים שמאבדים אורות, ומה שהם ירוויחו יוכלו לפתח את בית השם, את בית המקדש. כל כך הרבה כסף הרוויחו בבית מקדש מהאור, אמרו לא היו ימים מועטים, עד שכל כך הרבה כסף היה וקנו מזה, כבר עשו את כל התיקונים שצריך ועדיין היה הרבה כסף. מה עשו עם שאר הכסף שנשאר? חיפו וציפו את ההיכל, כולו בטבלאות של זהב טהור, שהן עמה על עמה, כל טבלה כמו מין כאלה שיישים כאלה, בעובי של דינר זהב. היה להם פלטות של חתכות, ממש פלטות של זהב, שהיו מצפים את הקירות של בית המקדש, ולרגל, בחג, כשהיו כל עם ישראל עולים לרגל, היו הגזברים מקפלים אותם, את כל אותם טבלאות, אותם פלטות של זהב, ומניחים אותם על גב מעלה בער הבית. היה שם רחבה פנויה מחוץ לעזרה, היה שם מדרגות, והיו ככה פורסים את כל הטבלאות מזהב, בצורה מרשימה. היו מראים לכל עם ישראל שעולים לרגל, תראו כמה זהב יש כאן, איך אנחנו משקיעים פה בבית המקדש, בזכות התרומה שהכהנים תרמו, שכל הרווחים של האור, הם נותנים לנו פה לבית השם. כדי שיהיו עולי רגלים רואים שמלאכתם נאה, והם בדלם, הם בדופי, הם לא לוקחים שום דבר לעצמם הגזברים, אלא הכל הם משקיעים באמת, את כל הכסף של בדק הבית משקיעים בבית השם. תנה, אבא שאול אומר, קורות של שקמה היו בעיר יריחו. זה היה שייך לאנשים, והיו בעלי זרועות, גונבים את זה, נוטלים אותם בזרוע. עמדו בעלים ואמרו, חבל, למה שהם יגזלו את זה מאיתנו? העניין הוא שאנשים בזמנו, היו פוחדים להתעסק עם בדק הבית, פחדו להתעסק עם הקדוש ברוך הוא ובצדק, אבל הם לא פחדו לגזול את החברים שלהם ולא בצדק. הם היו גוזלים. עכשיו, ברגע שאתה אומר לו, תשמע, העצים האלה מוקדשים, הוא כבר לא היה גונב את זה, למה? מה הוא יעשה עם זה? זה הקדש. את אותו קדוש ברוך הוא שמח לא לקחת הקדש, גם מה לא תגנוב, אבל משום מה מקדש אנשים יותר פוחדים. אז הם הקדישו לשמיים את אותם קורות. עליהם, על אותם בעלי זרועות בריונים שהיו גונבים את הקורות, ועל כיוצא בהם, אמר אבא שאול בן בוטנית, משום אבא יוסף בן חנין, אוי לי מבית ביתוס, שהיו בריונים אלימים, אוי לי מעל אותם, עלה, המקלות שלהם היו מקים, אוי לי מבית חנין, שגם הם היו אנשים אלימים, אבל בעיצות, היו נותנים עיצות רעות, אוי לי מלחישתם מהעיצות הרעות שלהם. אוי לי מבית קטרוס, שהם גם היו אלימים, אבל הם היו אלימים מילולית. הם היו כותבים פצ'קווילים, כמו שזה נקרא, היו כותבים מגרות לרעה, אוי לי מכול מוסה מה שהם כותבים. אוי לי מבית ישמעאל בן פיחי. ישמעאל בן פיחי היה כהן גדול, חשוב, צדיק, אבל אנשי החצר שלו לא היו משהו מיוחד, היו מאוד מאוד אלימים. אוי לי מאגרופם, שהם, בית ביתוס, קטרוס, חנין ואנשי ישמעאל בן פיחי, הם היו כהנים גדולים, ובניהם היו גזברים של ההקדש, ממונים על ההקדש, וחתניהם היו אמרקלין, אנחנו לא מכירים את התפקיד הזה היום, אבל אמרקלין זה בעצם שני מילים, שתי מילים, זה אמרי כל, הם אומרים הכל, הם כאילו המנכלים, היושבי ראש הדירקטוריון, הם היו אומרים כל דבר, הם היו ממונים מלמעלה להגיד לכולם, לחלק תפקידים לכולם, זה נקרא אמרקלין. ועבדיהם, וואי, נורא והיום היה, חובטים את העם במקלות, ועל זה הוא אומר, אוי לי מאותם בריונים. תנו רבנן ברייתא, ארבע צווחות, כביכול צווחה הזרה. הפעם הראשונה, פעמיים היא צווחה לרעה ופעמיים לטובה. ראשונה לרעה, היא אמרה, צאו מכאן חופני ופנחס בני אלי. הגמרא במסכת שבת דף נוני מספרת, שהם תימו היכל השם, הם תימו היכל השם, הם היו משהים את הקורבנות של היולדות, ואז היולדות לא יכלו לחזור הביתה, ואז זה היה פגם במעשיהם של חופני ופנחס. אז לכן הזרה כביכול צווחה, צאו מכאן בני אלי שתימו את היכל השם. ועוד צווחה, צווחה הזרה פעם שנייה, צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי. מה הסיפור שלו? שמכבד את עצמו ומחלל קודשי שמיים. מה הוא היה עושה? איך הוא היה מחלל שם שמיים? דאב הקריך ידי בשיראי, כשהוא היה הולך להתעסק עם הקורבנות, הוא היה לובש כפפות. ועביד עבודה. ומה הבעיה בזה? שתי בעיות. קודם כל, זה חציצה. כשאתה עובד עבודה בבית השם, אסור שיהיה חציצה בין היד של הכהן לבין הקורבן. דבר שני, שהוא מבזה קודשי השם. מה הוא אומר? שהדם של הקורבן זה מאוס? זה קורבן. אם זה קורבן, זה לא מאוס. כמו כל אחד שמחבב מאוד משהו, אז הוא לא מרגיש כל כך את המיאוס שבדבר. אם זה קודשי השם, אז מידה טובה מרובה, צריך לחבב את קודשי השם. כשאדם יש לו רגש של אהבה גדולה, אז דברים מאוסים הוא לא מרגיש בהם. אתה צריך להרגיש אהבה מיוחדת לעבודה בבית השם. מה זה ללבוש כפפות? ועוד צווחה, עזרה, עוד שתי צווחות לטובה. שאו שערים ראשיכם, ויכנס ישמעאל בן פיחי, תלמידו של פנחס. מה פירוש תלמידו של פנחס? הוא היה כל כך חשוב שמעלים עליו, כאילו היה תלמידו של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, וישמש בכהונה גדולה. ועוד צווחה, צווחה, עזרה לטובה. שאו שערים ראשיכם, ויכנס יוחנן בן ארבעי, שהוא תלמידו של פנקאי. תלמידו של פנקאי, שהוא גם כן היה אדם מאוד מאוד חשוב. וימלא קריסו מקודשי שמיים. מה היה המעלה של יוחנן בן ארבעי? אמרו עליו, על יוחנן בן ארבעי, שהיה, היה בביתו כל כך הרבה כהנים, שהוא היה, הוא היה מפרנס, שהוא היה אוכל בסעודה אחת 300 עגלים, זאת אומרת, כמות גדולה של עגלים, ושותה 300 גרבי יין, כמות גדולה של חביות של יין, ואוכל 40 שאה גוזלות רק בכינוח סעודה. מרוב שהיה מארח כל כך הרבה כהנים, עושה גמילות חסדים, ויותר מזה, אמרו, מכיוון שהוא נתן לאכול לכל כך הרבה כהנים, אז כל בשר הקודשים שהכהנים היו צריכים לאכול, היה נאכל בזמן, הרי יש קורבנות שצריכים לאכל ליום אחד, יום ולילה, יש קורבנות שנאכלים לשני ימים, כל הקורבנות היו נאכלים בזמן, לא היה נשאר מהקורבן אחרי הזמן, לא היה נותר, זה נקרא. כל ימיו של יוחנן בן ארבעי לא נמצא נותר בבית המקדש, לרוב שהוא השקיע ונתן, גידל אצלו הרבה כהנים שיוכלו מהקודשים, ולא נשאר אף פעם מהקודשים שיבוא לידי נותר. סיפרנו שיששכר איש כפר ברקאי היה לובש כפפות מתי שהוא היה עובד את העבודה בבית המקדש, כשהוא היה מקריב את הקורבנות. שואלת הגמרא, מה יסל קלי ביששכר יש כפר ברקאי? מה הגמול שהקדוש ברוך הוא שילם לו בעולם הזה? ספרת הגמרא, אמרי, מלכה ומלכתה, המלך והמלכה מבית חשמונאי, אבויית וישבו. כנראה שלא היה עניינים מדיניים מסובכים, או ביטחוניים, או כלכליים, הכל היה שלום ושלווה. מה יש למלך ולמלכה לעשות כשמשעמם להם? התווכחו. מלכה אמר, גד יאי, גדי הוא יותר משובח מכבש. ומלכת האמרה, מה פתאום? כבש הרבה יותר משובח מגדי, אמרה יאי. עכשיו, הם אמרו ביניהם, אנחנו לא יכולים להתווכח. מן מוכח, מי יכול להכריע בוויכוח? כהן גדול. למה הכהן גדול יכול להכריע? להכריע. דקמאסיק, קורבנות כל יום, הוא הרי מקריב קורבנות כל יום. הוא יודע מה יותר טוב, כבש או גדי. כבש או גדי, כן. עת איו, קראו לכהן גדול, זה היה ישכר איש כפר ברקאי. שאלו אותו, נו, מה אתה אומר? מה יותר בשר משובח? כבש או גדי? אז הוא זלזל במלך, אך ובידי. הוא הראה עם היד כזה תנועת זלזול. אמר, אי גדי היה, אם המלך צודק שהגדי יותר טוב מכבש, יסק לתמידה, אז שיעלו קורבן תמיד. גדיים, למה התורה אומרת את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, מביאים כל יום בבית המקדש שני כבשים, כנראה שהכבשים יותר משובחים. אמר מלכה, אז המלך אמר, בסדר, אם אתה רוצה להכריע כמו המלכה, לא הווה לאמת את מלכות, לא היה לו עירת מלכות, ככה הוא מזלזל עם היד, ככה בצחוק, אז שהשם ישמרנו ולא תקום פעמיים צרה, נפסיקו לימיני, שיקצצו לו את יד ימינו. אז זכר יש כפר ברקאי מאוד פחד, מה יקצצו לו יד ימין, זאת היד החזקה שלו, היד החשובה. יאב שוחד, הוא בירר מי מעבדי המלך ממונים לבצע את גזר הדין, והוא נתן לו שוחד, והוא ביקש ממנו שיחתוך לו במקום יד ימין יד שמאל, כיווה שהמלך לא ישים לב. פסקי לסמאלי, אבל המלך כן שמע מזה, שמע מלכה, ופסקי לימיני, חתך גם את יד ימינו. למה באמת משמיים נגזר על יששכר יש כפר ברקאי דווקא יד ימין שיקצצו? אומר המהרש"א שעיקר העבודה בבית המקדש זה ביד ימין. אז כיוון שעיקר הזלזול היה בימין, שהוא לבש כפפות, לכן הוא נענש בעיקר בימין. מסביר הבן יהוידע, שחיבר את זה רבנו יוסף חיים, הבן יש חי, למה חתכו לו גם את יד שמאל? בעצם זה לא היה... גם שאנחנו יודעים שזה קרה בגלל ההשתדלנות של יששכר יש כפר ברקאי, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שיקצצו לו את יד שמאל, זה הרי לא היה נקצץ, אז על מה הוא נענש? מכיוון שביד שמאל הוא שם את הכפפות אל היד ימין, לכן הוא נענש בשני הידיים. אמר רב יוסף, אמנם אנחנו בעולם הזה זה נשמע לנו טרגדיה, כהן גדול שחתכו לו לא עלינו את שתי הידיים, אבל האמת, בריך רחמנה, ברוך הוא הרחמן, הקדוש ברוך הוא מרחם, דש אשקלי ליששכר יש כפר ברקאי, שלקח ליששכר יש כפר ברקאי למטריפסי, לגמולו מיני ממנו, באי על מה שהוא שילם לו בעולם הזה, כי אם הוא היה נשאר עם החטא הזה של הזלזול בקודשי שמיים, היה נשאר עם זה לעולם הבא, אז חלילה העונש שם הוא הרבה יותר חמור. אמר רב אשי, יששכר יש כפר ברקאי, שואלים אותו, תגיד מה יותר טוב, כבש או גדי? אמר ודאי כבש, כי אם לא שכבש היה יותר טוב, למה מקריבים אותו לקורבן תמיד? אומר מה? וזו הסיבה שמקריבים קורבן תמיד כבש, בגלל שכבש זה יותר טוב, כנראה שהוא לא טענה מתניתין, הוא לא למד משנה וברייתא. כשזה שהוא חושב שהסיבה שמקריבים כבש לקורבן תמיד, זה בגלל שהכבש יותר טוב, משנה מפורשת אומרת שלא. לתנן, המשנה במסכת קריטות. רבי שמעון אומר, תראה בתורה, בכל מקום שמזכירים כבשים ועיזים, קודם כתוב כבשים. התורה תמיד מקדימה, כבשים קודמים לעיזים בכל מקום. מה תחשוב? יכול, מפני שכבשים מובחרים במינם יותר מהעיזים, יותר מהגדיים. תלמוד לומר, בקורבן חטאת פעם אחת התורה יוצאת מגדרה וכותבת הפוך. כתוב, והביא את קורבנו סעירת עיזים, ואחרי זה כתוב, אם כבש יביא קורבנו. אז הקדימו את הגדי, את העז, לפני הכבש. מלמד ששניהם שקולים כאחד. שבעצם, זה שמקדימים, זה שהתורה אומרת להביא כבש לקורבן תמיד, זה לא כי הכבש יותר משובח, יש בזה כוונות אחרות. אבל האמת היא שהגדי והכבש שניהם שווים. במעלתם. אז מזה שיששכר יש כפר ברקאי אמר למלך שאתה רואה שהכבש יותר משובח כי הרי אותו מקריבים לקורבן תמיד. זה לא ראיה. אתה רואה שהמשנה המפורש כותבת שהסיבה שמקריבים כבש לקורבן תמיד, זה לא כי הכבש יותר חשוב, כי אתה רואה שלגבי קורבן חטאת, הקדימו את העז לפני הכבש. אז רואים שהוא לא למד משנה. רבינה אמר, לא רק משנה הוא לא למד, אפילו מקרא נמי לא קרא, יששכר איש כפר ברקאי אפילו לא קרא פסוקים מפורשים, נכתיב, כתוב לגבי קורבן שלמים, עם כבש, עם עז. למה התורה כותבת בלשון כזאת? כדי ללמד אותנו, מה שרוצה יביא, אין לי שום עדיפות לאחד מהם, כי שניהם שווים. אם היא באה כבש לייטי, היא רוצה יביא כבש, היא באה עז לייטי, אם הוא רוצה יכול להביא עז, כי שניהם שקולים. אז רואים מפה באמת, שאין מעלה בכבש יותר, שזה הסיבה שמביאים אותו לקורבן תמיד. אלא הכבש והעז שניהם שווים, רק יש חוק שהקדוש ברוך הוא נתן, חוקק, שלקורבן תמיד יביאו בכוונה, יביאו דווקא כבש. הדרן הלך, פרק, מקום שנהגו, ובעצם פה אנחנו מסיימים חלק במסכת פסחים, שהפרק הראשון, השני, השלישי והרביעי, והאמת גם הפרק האחרון, פרק ערבי פסחים, שבעזרת השם מזכה אותנו השם לעסוק בו בסוף המסכת, הם נקראים, היו נקראים בעבר פסח ראשון. ובעזרת השם, מהשיעור הבא, על דף נ"ח, אנחנו נפתח בעזרת השם בפרקים הבאים שעוסקים בקורבן פסח, וזה בעבר היה נקרא פסח שני, וכמו שאמרנו בפתיחה למסכת, שזו הסיבה שהמסכת הזאת נקראת מסכת פסחים לשון רבים, כי בעצם יש כאן שני חלקים במסכת הזאת, יש פסח ראשון, שזה עד לפה, הפרק הראשון, השני, השלישי והרביעי, וגם הפרק האחרון, ובעזרת השם מהשיעור הבא, נעסוק במסכת פסח שני, שזה ענייני קורבן פסח, ועד כאן דף נ"ז.